מסכת מנחות דף צדי ג, שורה שלישית מלמעלה. היורש סומך. תנא רב חנניה קמיה דרבה, יורש אינו סומך, יורש אינו ממר. והא נתנן, היורש סומך ומביא את נסחיו וממר. אמר ליפקא, אמר לא צריך. מתניתך מני רבי יהודה היא דתניא, יורש סומך, יורש ממר. רבי יהודה אומר, יורש אינו סומך, יורש אינו ממר. שנה רב חנניה ברייתא, אמר אותה לפני רבה. אומרת הברייתא, היורש, אדם שקיבל קורבן בירושה, מביא אותו, מעלה אותו לקורבן בית המקדש, היורש הזה לא מקיים מצוות צמיחה, אינו סומך את ידיו על ראש הקורבן לפני השחיטה. וכן, כידוע אדם שהקדיש בהמה, אז כתוב הפסוק לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ואם המר ימיר בהמה והמה והיהו תמורתו, יהיה קודש. אבל כאן, זה דווקא כאשר אותו אדם המקדיש, אם הוא רוצה לעשות תמורה, והוא עשה את זה, למרות האיסור, התמורה חלה. אבל אדם אחר, שאמר על בהמה של חברו, בהמה הזאת שלי תהיה תמורת, הבהמה היא הקורבן ההוא של חברו. ודאי שהתמורה לא חלה. כתוב לו יחליפנו, ולהמיר אותו, זה דווקא אדם שיקדיש בעצמו. מחדש התנה של הברייתא, שגם אדם שקיבל בהמת קורבן בירושה, גם כן הוא לא יכול לעשות את זה תמורה, כיוון שלא הוא בעצמו יקדיש את הבהמה הזו. הקשה לו רבה, והרי למדנו במשנה כאן למעלה, שאדם שקיבל בהמה ירושה, הוא צריך לסמוך, וכן הוא מביא את הנסחים שמביאים יחד עם הקורבן. וכמו כן, אותו היורש, אם הוא אמר על בהמה אחרת שזה תהיה תמורת זו, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, התמורה חלה ותופסת וגם לוקה על כך. שאל אותו רב חנניה, יפקא, אם כך אני אהפוך את הנוסח הברייתא? אמר לו, אתה לא צריך להפוך. אלא מה? המשנה שלך, הברייתא שלך, מי ששנה אותה, זה בעצם רבי יהודה. כי זהו מחלוקת תנאים. דתניא, תנא כמה אומר יורש סומך, יורש ממר. רבי יהודה אומר, יורש אינו סומך, יורש אינו ממר. ואם כן, הברייתא שאמרת, היא דעת רבי יהודה. מה התעמד רבי יהודה? קורבנו ולא קורבן אביו. יליב תחילת הקדש מסוף הקדש. מה סוף הקדש? יורש אינו סומך. אף תחילת הקדש, יורש אינו ממר. את הגמרא, כתוב שם בפרשת השלמים, התורה מדגישה כמה פעמים את המילה קורבנו. סובר רבי יהודה, מה התורה אומרת סמך ידו על ראש קורבנו? מה בא למעט? למה קורבנו לא כתוב קורבן? לומר לך, קורבנו ולא קורבן אביו. מכאן למד שהיורש אינו סומך. ומינה לרבי יהודה שהיורש גם אינו עושה תמורה. סובר רבי יהודה, יש כאן שתי הלכות. אחת מדברת לגבי תחילת הקדש, דהיינו תמורה כאשר אדם עושה את זה, זה בעצם תחילת הקדשת הקורבן. ויש הלכה שמדברת לגבי סוף ההקדשה, שזוהי מצוות סמיכה, שזה סמוך לשחיטת הקורבן. לומדים את ההלכה הזו מזו. כמו שלגבי סוף הקדש, דהיינו מצוות סמיכה, התורה מלמדת לנו שהיורש אינו סומך, סמך עד הראש קורבנו ולא קורבן אביו. גם כן לגבי תחילת ההקדש, תורה מלמדת לנו שגם כן היורש אינו יכול לעשות תמורה, הוא לא יכול להקדיש בהמה אחר בתמורה לבהמה הזו. זו דעת רבי יהודה. תגמרה ורבנן, המר ימיר לרבות את היורש, ויליב סוף הקדש מתחילת הקדש. מה תחילת הקדש? יורש ממר, הסוף הקדש יורש סומך. החיים לעומת זה, הם סוברים, כתוב לגבי מצוות האיסור של התמורה, כתוב אם המר ימיר בהמה בבהמה, והיהו תמורתו יהיה קודש. מה זה כפל לשון המר ימיר? אבל אומר לך, שלא רק אם הוא ממר, אלא גם אם היורש עשה תמורה, התמורה חלה ולוקה על כך. וזה הרי נאמר לגבי תחילת הקדש. כן, מד מזה גם כלפי ההלכה של סוף הקדש. כמו בתחילת הקדש, התורה יחשיב את היורש כאביו שעושה תמורה. ככה גם כן לגבי סוף הקדש, התורה מחשיבה את היורש כמו אביו, דהיינו שהיורש סומך כמו אביו. לכן חכמים פסקו שהיורש ממר ויורש גם סומך. ורבנן, היי קורבנו מי עבדלה? קורבנו ולא קורבן גוי, קורבנו ולא קורבן חברו, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. שואת הגמרא, מה החיים יעשו לדרשה של רבי יהודה? שרבי יהודה הרי אמר, מה שכתוב קורבנו, משמע זה בא למעט את אביו. אומרים חכמים, כתוב שמה שלוש פעמים נוספים מילת קורבנו, למה? אחד, זה בא לומר לך קורבנו ולא קורבן גוי. אם גוי יביא קורבן, כמובן הגוי לא יכול לסמוך בעצמו, כפי שנראה בהמשך, לומדים את זה עם פסוק אחר. אבל הייתי חושב שלכאורה האדם יסמוך ידיו על ראש קורבן הגוי, כביכול בשליחות הגוי, אז זה הפסוק אומר קורבנו, לא קורבן הגוי. ועוד פסוק אומר לך קורבנו, בשביל לומר לך ולא קורבן חברו. אם אדם שלח שליח את חברו, לא יכול לעשות את זה. לפי דעת חכמים צריך פסוק אחד בשביל למעט גוי, פסוק שני צריך למעט את חברו. נאמרו בזה כמה סיבות למה צריך שני פסוקים. יש מסבירים מפני שבא לומר לך שלא תחשוב דווקא קורבן של גוי לו, אבל קורבן חברו, הרי יש דין שליח בדבר מצווה, אז לכאורה בחברו כן. בא לומר לך גם חברו, אם הוא אדם שליח שחברו לא צריך לעשות את הסמיכה. והדבר השלישי, קורבנו בא לומר לך שאם כמה שותפים בקורבן אחד, הרי שכל אחד ואחד מהשותפים שנמצאים שם, כל אחד ואחד צריך לסמוך. זה נקרא קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שכולם צריכים לסמוך. ורבי יהודה, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, ליטלה וינמי איטלה, גוי וחברו מחד קרא נפקא. היה תרולה תרי קראה, חד קורבנו ולא קורבן אביו, וידך לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. רבי יהודה, איך הוא דורש קורבנו ולא קורבן אביו? הרי בוודאי שהוא לא יכול לומר שזה כלול במה שהתורה אמרה קורבנו ולא קורבן חברו. כי אפשר לומר שדווקא חברו, אדם לא יסמוך עליו, אבל יורש, כיוון שברא קרעה דאבו, אולי הוא צריך לסמוך. אלא שרבי יהודה, אומרת הגמרא, הוא סובר שמה שלמדנו, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שאם יש כמה שותפים שכולם צריכים לסמוך ידיהם על הקורבן, הוא לא סובר את זה. הוא סובר באמת שמספיק שאחד יסמוך עבור כולם. ולכן, מהקורבנו שנאמר פעם השלישית, הוא לומד להפוקה קורבן של אביו, שיורש אינו סומך עליו. מת הגמרא אינמי, ייתכן גם שרבי יהודה מסכים להלכה של אם יש כמה שותפים כל בעלי קורבן חייבים בסמיכה. אלא מה? שהוא סובר, לא צריך שני פסוקים, אחד למעט שאדם לא יסמוך על קורבן הגוי, וגם שאדם לא יסמוך על קורבן של חברו שהוא הביא את הקורבן משליחותו. לא, הוא סובר שני אלה נלמדים מפעם אחת שאתה אומר מה קורבנו. קורבנו ולא קורבן של מישהו אחר, זה לא משנה מי זה מישהו אחר. גוי או חברו, תורה מראה רק קורבנו. ואם כן מלא נשארו פעמיים נוספים שכתוב מילת קורבנו, ולכן אומר אחד, זה בא לומר לך קורבנו ולא קורבן אביו, והפעם נוספת לומר לך לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שכולם חייבים לסמוך. ורבי יהודה, היי המר ימיר, מה יעביד לי? שואלת הגמרא, על כל פנים רבי יהודה, לפי דרכו, שאכן היורש אינו עושה תמורה. אז אם כן, מה הוא יעשה עם כפל לשון שכתוב פסוק וימהמר ימיר בהמה ובהמה? למדוע כפל לשון? הרי משם החכמים דרשו שהיורש כן ממר, אבל הוא שהוא חולק. מה יעשה בכפל לשון? מה הוא דורש מזה? הגמרא, אם בא אליה לרבות את האישה דתניה, כפי שכל העניין כולו אינו מדבר אליה בלשון זכר, מה סופן לרבות האישה? כמו לומר, המר ימיר ורבנן דרש מי ואים, ורבי יהודה ואים לדריש. הגמרא, הוא סובר רבי יהודה שהפסוק הזה בא לרבות שגם אישה שקדישה בהמה לקורבן, גם כן אסור לעשות תמורה, ואם היא עשתה, הרי שהתמורה הזו חלה. כמו שאומרת הברייתא, אומרת הברייתא, לכאורה כל לשון הפסוק שמה לו יחליפנו ולהמיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ומהמר ימיר בהמה והמה, והיהוד מורתו יהיה קודש, הכל זה לשון זכר, לא חליפים למיר, הכל לשון זכר. ואם כן לכאורה, אולי נאמר, שאישה, היא לא יכולה לעשות תמורה. מה סופנו לרבות? כלומר, מניין לנו אם כן באמת, לרבות האישה שגם היא עושה תמורה? אתם יכולים לומר כפל לשון, המר ימיר לרבות האישה. ואילו החיים סוברים, מה שכתוב, ואם המר ימיר בהמה, אבב, היתרה הזו באה לרבות האישה. רבי יהודה סובר שזה לא בב יתרה ולכן לא דורש, הוא נצרח לכפל לשון המר ימיר לרבות האישה. אגב, הגמרא בתמורה שואלת, מה צריך ריבוי מיוחד לרבות האישה? והרי לכאורה, יש לנו כלל, שהוא שווה כתוב את האישה לאיש לכל עונשים שבתורה, כל האיסורים שבתורה, אין הבדל בין גבר לאישה, למרות שזה נאמר בלשון זכר. גמרא בתמורה עונה, שזה דווקא באיסורים כאלו שהם שייכים בכולם. אבל איסור תמורה, היות שזה לא שייך בציבור. אם יש קורבן ציבור, ועשו לזה תמורה, זה לא תופס. או קורבן של שותפים, עשו לזה תמורה, זה לא תופס. אז כיוון שהאיסור הזה הוא לא שווה בכולם, הייתי חושב שאישה שעשה תמורה זה לא תופס, לכן צריך ריבוי מיוחד לרבות האישה. מתניתי, הכל סומכים. כל מי שמביא קורבן צריך סמוך ידיו עליו לפני השחיטה. חוץ מחירש, שוטה וקטן, שואלים מפרשים, איך יכול להיות בכלל שיש להם קורבן? אז יש כמה אופנים, אופן אחד פשוט כגון שקיבלו את זה בירושה. וסומה, ונוכרי, והעבד, עבד כנע ותנעני, והשליח, והאישה, וסמיכה שירא מצווה. דהיינו, מצוות סמיכה היא לא מעכבת את הכפרה שבקורבן. זה נקרא שירא מצווה. צריך לעשות, אם לא עשה, קורבן חל. על הראש בשתי ידיים. כשאדם סומך צריך לניח את ידיו מעל ראש הקורבן ולסמוך את שתי ידיו עליו. ובמקום שסומכים שוחטים ותכף לסמיכה שחיטה, באותו המקום בעזרה ששם העמידו את הקורבן וסמך ידיו עליו, שם באותו מקום צריך לשחוט את הקורבן. אין לקחת את הקורבן למקום אחר. למה? תכף לסמיכה שחיטה. גמרא. בשלמה חירש שוטה וקטן דלה ונדענינו. למה הם לא צריכים לסמוך? כי התורה מצווה רק את מישהו בר דעת, אלו כאן שלא בנדעה, אין להם מצוות לסמך ידו, לכן הם פטורים מזה. נוכרין עמי, בני ישראל סומכים, ואין גויים סומכים. כלומר, למה למד המילה קורבנו, שאם הגוי מביא קורבן, אין הישראל יכול לסמוך על הקורבן, בעבור הגוי הבעלים של הקורבן. המניין שהגוי עצמו לא יכול לסמוך ידו על הקורבן, כי באותה פרשה של הסמיכה כתוב, דבר לבני ישראל נותן להם אדם כי יקריב מכם וכו', ושמח ידו. דרשו חכמים, בני ישראל סומכים, ואין הגויים סומכים. אלא סומה, מה יתעמה לה? יהודי שהוא סומה, מה בכך? למה שלא יסמוך? חסדה רב יצחק בר דימי, אחד אמר, אתיה סמיכה סמיכה מזקני עדה. דהיינו, כאשר מביאים פר העלם דבר, אז כתוב הפסוק, וסמכו זקני העדה את ידיהם על שפר, זקני העדה הכוונה היא הסנדרין, שטעו בהוראה. ושם הרי בוודאי שאין אחד מהסנדרין שהוא סומה. האדם שהוא מהסנדרין חייב להיות, לראות את הדייני, את העדים, את בעלי דינים, לשכה לדון אותם היטב. אז אם כן, כמו שאותו זקני העדה, בוודאי אין אחד מהסומכים הוא סגי נהור, אם כן, כל מצוות סמיכה, גם כן, זה אותו אדם צריך להיות שהוא רואה בעיניו. וחד אמר, את יסמיכה סמיכה מעולת ראייה. דהיינו, כמו שעולת ראייה, כמו כל עולה, צריך לסמוך ידי האדם, צריך לסמוך את ידיו על העולה. אבל, הרי עולת ראייה, אדם שהוא סומה, הוא פטור מלעלות לרגל. ככה חזל דרשו. ואם כן מלא הוא פטור מלסמוך ידיו על עולת ראייה. כיוון שכך, כמו ששמה בעולת ראייה כל ישראל מחויבים לסמוך חוץ מהסומה, כיוון שהוא פטור מעולת ראייה, הוא הדין גם כן לגבי כל קורבן שהסומה מביא, שהוא לא צריך לסמוך ידיו עליו. מת הגמרא, אולמן דאמר מעולת ראייה, שמשם למדנו שהסומה פטור, מה התעמה ליליף מזכני העדה? למה הוא לא לומד זה משם? דנין יחיד מיחיד, ואין דין יחיד מציבור. הוא סובר שאנחנו מדברים כרגע על קורבן יחיד שאין אותו הסומה סומך עליו. מאיפה לומדים את זה? ממקום אחר, מעולת ראייה, שזה גם כן יחיד מביא. אבל אי אפשר ללמוד את זה מפער עם דבר שזה הציבור מביאים. אולמן דיאליף מזקני עדה, מה יתעמה ליאליף מעולת ראייה? דנין מדיד יכתיב בה סמיכה בגופה, אם מדיד יכתיב בה סמיכה בגופה, להפוכי עולת ראייה, דהי גופה מעולת נדבה גמרה, דתנה תנה קמי דירה ויצחק ברבה, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה, לימד עולת חובה שטעונה סמיכה. מת הגמרה, ומי שלומד זה מפרע עם דבר שסומכים זקני העדה, למה הוא לא לומד את זה מעולת ראייה? עונה הגמרא, כי הוא סובר שלומדים את כל הקורבנות שכתוב בהם סמיכה, מדבר שכתוב בו סמיכה, דהיינו פרע עם דבר שכתוב שם ממש בתוכו, כתוב פסוק וסמיכו. מה שאין כן עולת ראייה, בכלל לא כתוב בתורה שצריך לסמוך ידיו עליו, אלא מה? שלגבי עולת נדבה, שם כתוב שצריך לסמוך. לגבי עולת חובה כתוב, ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. שם, זה לא מדבר לגבי עולת ראייה, זה מדבר לגבי עולה שהביאו בימי המילואים. אבל זה גם כן עולת חובה. מה זה ויעשה כמשפט? ברוח חכמים, כמו המשפט של עולת נדבה. למרות ששם זה עולת, שהביאו עולת חובה בימי המילואים, דינה כמו עולת נדבה, שגם היא צריכה הסמיכה. ומכאן נלמד לכל עולת חובה, דיינו כמו עולת ראייה, שהיא עולת חובה, שגם היא תהיה טעונה סמיכה. אבל בסיכום, בעולת ראייה עצמה לא כתוב במפורש סמיכה. אז איך אתה רוצה ללמוד לי לגבי קורבן שלמים וכדומה, שכתוב בהם סמיכה, שילמד את זה מדבר שלא מופיע בו בתורה מפורש סמיכה בעולת ראייה? לא כתוב מפורש. שכדי שתעשה לי גזירה שווה ותאמר לי כמו שם בעולת ראייה התורה פטרה את הסגין נהור, את הסומה, ועדים בענייננו. אבל התורה לא כתבה בכלל במפורש שצריך אותו הסומה שהוא פטור מהסמיכה. אז אי אפשר לעשות גזירה שווה בצורה שכזו. לכן למד את זה מזקני עדה. העבד והשליח והאישה, תנו רבנן, ידו ולא יד עבדו, ידו ולא יד שלוחו, ידו ולא יד אשתו. כאשר האדם שולח את קורבנו על ידי העבד כנעני שלו, או על ידי השליח שלו, או על ידי אשתו, הדין הוא שהם פטורים מלעשות סמיכה. למה? כתוב בכל פעם, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושמח ידו שלוש פעמים, למה ידרוש לך ידו ולא יד עבדו, ידו ולא יד שלוחו, ידו ולא יד אשתו. שואלת הגמרא, כל הנה, למה לי? למה צריך שלושה מיעוטים? מספיק שתו פעם אחת, אני יודע, הוא הדין לגבי גם היתר, מה זה משנה מי השליח שלו, עבדו, שלוחו או אשתו? צריכה. לי כתב רחמנה חד, הווה אמין על מעוט עבד דלה בר מצווה, אבל שליח דבר מצווה הוא, שלוחו של אדם כמותו, אמה לסמוך. אם הפוסקים לי רק פעם אחת, הייתי אומר רק העבד, אם אותו עבד נעני הביא קורבן של רבו, הייתי אומר, בזה העבד נעני פטור. למה? זה הדבר הכי רחוק, הייתי מעט רק את זה. כי הייתי אומר, העבד נעני הרי הוא פטור מכל המצוות, הוא לא חייב בכל המצוות כולם. ולפיכך, הוא לא יעשה סמיכה לקורבן של רבו. אבל אם הביא אותו שליח, כמה שלחוש דם כמותו, אולי יסמוך במקום בעל הקורבן. לכן צריך את פסוק עוד פעם לומר ידו, ידו ולא שלוחו. ויש מעניין את הרטב, אם היה פסוק אומר לי רק פעמיים, דלאו כגופי דמיה, הרי כל שחול דם כמותו, לא ממש כמו גופו ממש, אבל אשתו די כגופי דמיה, אמה תסמוך צריכה. הייתי אומר, אם אשתו מביאה את קורבן עבורו, אז אולי באמת, היא צריכה לסמוך עבור בעלה, כי אשתו כגופו, כמה שמעלן, שאינה סומכת. סמיכה שירי מצווה, תנו רבנן, ושמח ונרצה. דהיינו, הפסוק אומר, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. וכי סמיכה מכפרת? שהפסוק אומר, ושמח, ועל ידי כך, ונרצה לו לכפר עליו, וכי הסמיכה מכפרת? והלא אין כפרה, אלא בדם, שנאמר, כי הדם הוא בנפש יכפר. משמע, על ידי זריקת הדם, על ידי זה נעשה כפר, ולא על ידי מצוות הסמיכה. אל אומר לך, שאם עשה לסמיכה שירי מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, וכיפר. דהיינו שאם האדם זלזל בסמיכה, עשה את זה כמו שירי מצווה, דהיינו שהוא לא עשה סמיכה, אבל בלב אחי זה לא מעקב, אז הוא לא צריך. מעלה עליו כתוב כאילו לא כיפר, כאילו לא זרק את הדם. אבל המשיך אתה אומר, וכיפר? באמת, הקורבן עולה לו לדחובה והוא כיפר, אבל הקורבן הזה אין לו ערך כמו קורבן חשוב. כאילו לא כיפר. בתניה, גבי תנופה כהגמנה, גם גבי תנופה למדנו דין דומה. כתוב הפסוק, לתנופה לכפר. הפסוק אומר כך, ואם דל הוא, ואין אדום השגב, ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו. אז המילים האלה אומר הפסוק, לתנופה לכפר, דורש התנה, וכי תנופה מכפרת, ולא אין כפרה אלא בדם, שנאמר, כי הדם הוא בנפש יכפר. אל אומר לך, שמעשה לתנופה שיירה מצדה, היינו שהוא זלזל. אמר זה שיריים, זה לא דבר חשוב, ולא הניף. מעלה עליו כתוב, כאילו לא כיפר וכיפר. כאילו באמת לא יצא לחובה, אבל באמת יצא לחובה, שזה לא נחשב לקורבן חשוב. על הראש, תנו רבנן, ידו על ראש ולא ידו על הצוואר. כלומר, כתוב בפסוק, ושמח את ידו על ראש קורבנו. דורש התנא, ידו על ראש, ולא שהיד שלו תהיה על הצוואר של הקורבן. ידו על ראש ולא ידו על הגביים, דיין לא על הגב של הבהמה. ידו על ראש ולא ידו על החזה. שאת הגמרא, כל הנה למה לי? למה תנא צריך להרחיב? לא על הצוואר, לא על הגביים, רק כשאמרת לי ידו על ראש, משמע רק ראש ולא מקום אחר. צריך, לי כתב רחמן אחד, אם התורה כתבה רק פעם אחת בלבד, הייתי אומר למעוטי צוואר דלה קי בהדי ראשו, הייתי אומר שכוונת תורה, למעט לי אך ורק שלי ישים ידו על צווארו, כיוון שזה לא בכלל בגובה הראש. אבל גבו דקי להדי ראשו, אמה לה, צריכה. אבל הייתי אומר, אם הוא הניח את ידו על הגב, כיוון שזה באותו גובה של הראש, אז הייתי אומר שזה יחשב לו כאילו שמח ידו על ראש, על ראשו ממש. לכן צורך את הפסוק לחזור לי עוד פעם, במקום נוסף ושמח ידו על ראש, לומר לך על הראש ולא על הגב. ויש מענה נתרת, פעמיים התורה הייתה כותבת לי את זה, שמדילה את רבי תנופה, גם על הצוואר לא, וגם על הגב לא, כיוון שלא מעיפים את שניהם. אבל חזדי את רבי לתנופה, אמלה. כיוון שאדם שמביא קומה שלהם צריך להניף את החזה, אז הייתי חושב שזה מעלה חשובה כמו ראשו, ואם כן, אם יסמוך ידם עליו, זה בסדר, צריך, לכן צריך לכתוב פעם שיט, לומר לי שאפילו על החזה, לא מועיל אך ורק על ראשו ממש. היבא עליהו, ידו על הצדדין, מהו? מה הדין אם אדם הניח את ידו על צידי הראש, על הלחיים, מועיל או לא? תשמע, דתניא אבא בי ראה ברבי אליעזר יעקב אומר, ידו על ראשו, ולא ידו על הצדדים, משמע על ראשו מלמעלה, ולא ידו על הצדדים. בעיר רבי ירמיה, מקליט מהו שטח חוץ. מה הדין אדם שלוקח מקליט, איזה מגבת, איזה דבר, זה בגד, מניח אותו מעל ראש הקורבן, ומניח ידו עליו, הנה, זה אם נורים, זה ידו על ראשו, כן, ידו, יד שלו נמצאת למעלה, או שצריך שיהיה ממש נוגע בקורבן. תנו את השמה. ובלבד שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח. משמע, זה מניח ידו ממש על ראש הקורבן. ובשתי ידיים, אומר תנא, כאשר סומך ידו על ראש קורבנו, למרות שכתוב ידו, צריך להניח את שתי ידיו על הקורבן. מנה הנמילה, אמר שלקיש דמה קירה, ושמח אהרון את שתי ידיו. כתיב ידו, וכתיב שתי. זה בנאב. כל מקום שנאמר ידו, הרי כאן שתיים. עד שיפרט לך הכתוב אחת. אומר שלקיש, שהפסוק אומר שמה, לגבי יום הכיפורים, שמח אהרון שתי ידיו על ראש השעיר החי. כתוב ידו, כתוב ידיו בלי אות יוד. אנחנו קוראים את זה ידיו, אבל כיוון שכתוב בלי אות יוד, נראה לראות לקרוא את זה ידו. אבל אי אפשר לקרוא ידו, כי הפסוק אומר שתי, משמע שנובע כאן שתי הידיים. אז למה הפסוק אמר את זה בלי יוד? אלא כאן התורה באה ללמד אותך, שכל מקום שכתוב ידו, אפילו שקוראים את זה מת ידו, כוונת תורה לשתי ידיים, עד שפרות לך הכתוב שדווקא ידו אחת. ולכן, כאן כשהפסוק אומר ושמח אהרון את ידו, או ושמח את ידו על ראש השעי, על ראש קורבנו, מות שכתוב ידו, הכוונה היא שתי ידיו. אז על רבי אלעזר אמרה להשמעתה ומדרשה, ולה אמרה משמדרש לקיש. רבי אלעזר אמר את התשובה היפה הזאת בבית המדרש, ולא אמר את זה משמו שרש לקיש. רבי אלעזר אמר, מה משנה, אני אומר דבר. אולי הסובר כך את הדבר, את הכלל הזה שצריך דווקא לומר אותו בשם אומרו. העיקר כלפי שמעי הגליה, כשבחור יודע כל דבר על מה נאמר, מי אמר את זה. שמע רש לקיש ויקפד, כמו שכבר אומרת מקום אחר, שגם רבי יוחנן נקפיל בדבר הזה, כי רבי יוחנן סבר, וככה רש לקיש סובר, שיש עניין לומר דבר שמועה בשמו של בעל דברים. בלעזר כנראה סבר אחרת. אז אמר לה, אמר רש לקיש לרבי אלעזר, איסך לתך כל אחד יכתיב ידו, תרטינין הוא. למה לי מכתב ידיו, ידיו? אך שלה 24 ידיו, ידיו תביאנה, ידיו רב לו, סיכה את ידיו, השתיק. אמר לו, אם באמת כל מקום שכתוב ידו, הכוונה היא לשתי הידיים שלו. אז אם כן, למה במקומות רבים התורה כתבה ידיו עם שתי יהודים? דהיינו יוד לפני העוד דלת ויוד אחרי העוד דלת. הרי מספיק שתורה הייתה כתבת ידו, ואני יודע שכל מקום הכוונה היא שתי ידיו. אפשר להם 24 מקומות, כמו פסוק ידיו רב לו, סיכל את ידיו, ידיו תביאנה, שתק, לא ידע תשובה. ואתר דנח דעתי אמר לי, מי טעמה לתמה לי, ידיו דסמיכה כאמרי. בסמיכה נמי כתיב, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, סמיכה דבהמה כאמרי. הרי שריש לקיש נחה דעתו, נרגע, אז אמר לו, למה את לא תעני תשובה? מהפסוק הזה, שאמרנו של אהרון הכהן, שכתוב וסמך את, את שתי ידיו, שם מדובר עניין של סמיכה. ומשם למדנו רק לכל מקום שהתורה כותבת סמיכה, למרות שכתוב ידו, הכוונה לשתי ידיים. אבל במקומות שלא קשורים לעניין של סמיכה, אז אם כן ממילא, אילו היה התורה אומרת ידו, הייתי חושב כאן יד אחת ולא שתי ידיים. ולכן צריכה התורה לכתוב שתי יהודים, אלא מיותר מדובר על שתי ידיים. שואלת הגמרא לא מובנת מה תשובתו של ריש לקיש. הרי גם לגבי סמיכה ראינו שהתורה כותבת ידיו עם שתי יהודים. כתוב ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. כתוב שם בשתי יהודים. למה הוא צריך לכתוב שתי יהודים? לכתוב ידו אחת. ואני יודע, הכוונה שתי ידיים. עונה הגמרא לא. כמו שמה. שבסמך אהרון את שתי ידיו הראש השעיר שם מדובר. סמיכה על גבי בהמה. ושמה ילמד שכל סמיכה לגבי בהמה למרות שכתוב ידו. הכוונה שתי ידיים. אבל שמשה רבנו סומך את ידיו על יהושע בן נון, אם לא שהיה כתוב מפורש ידיו עם שתי יהודים, הייתי חושב שהוא שם רק את ידו אחת. לכן היה חייב לכתוב שמה שתי יהודים. ובמקום שסומכים שוחטים, תכף בסמיכה שחיטה. מה כאמר? מה כביכול יש פה כפל הלכות? מקום שסומכים שוחטים, תכף בסמיכה שחיטה. הרי זה אותו דבר בעצמו. הנגמר הכי כאמר. במקום שסומכים שוחטים, שתכף בסמיכה שחיטה. אמת זה לא הלכה נוספת, אלא זה ביאור טעם להלכה הראשונה. למה? מקום סומכים שוחטים, כדי שלעשות כמה שיותר מהר, תכף סמיכה, שחיטה כמה שיותר מהר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.